ברוכים הבאים לפודקאסט ציפור פיננסית, אני שוהם לוי, יזם סדרתי בעולמות השיווק, ואיתי כמו תמיד תמיר שרון, מנהל בקהילת ציפור פיננסית ומלווה משקיעים בארצות הברית.
אהלן שוהם, מה העניינים?
מצוין.
היי חברים, רגע לפני שנצלול לפרק המעולה של ציפור, אני מתרגש להזמין אתכם לפודקאסט שלנו, פשוט נדל"ן, שבו אני, יאב שפינרד מקפטן אינבסט, מארח את מיטב המומחים ומביא לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת בשביל לקנות דירה ראשונה להשקעה בישראל.
אם הכסף שלכם שווה בעיניכם משהו, אז כדאי לכם להאזין לפודקאסט מפצחים השקעות עם העומד בראש בית ההשקעות הורייזן, איתי ליפקוביץ', שייתן לכם את כל התובנות העמוקות, את כל הניסיון רב השנים שלו בהשקעות, איפה לשים את הכסף ובמיוחד איפה לא לשים את הכסף. מפצחים השקעות בכל פלטפורמות הפודקאסטים, נתראה שם.
הפרק הזה נערך על ידי רן זהבי. האזנה נעימה.
טוב, אז עוד פרק.
עוד פרק.
והפעם על ייעוץ פיננסי, ייעוץ פנסיוני.
ייעוץ פנסיוני.
ייעוץ פנסיוני. והיום איתנו תום שטוקלמן?
שטוקלמן, כן.
שטוקלמן.
מורכב קצת השם משפחה.
כן. אז תום, אתה יועץ פנסיה?
נכון, אני יועץ פנסיוני בלתי תלוי. בעצם כשאנחנו מסתכלים על התחום של הרישיונות הפנסיונים, יש לך בעצם שלושה סוגי רישיונות. הראשון הוא משווק, כלומר זה אדם שעובד כשכיר באיזושהי חברת ביטוח או בית השקעות, והוא למעשה שכיר של אותה חברה ומשווק רק את המוצרים שלה, כלומר שאתה יושב איתו לפגישה, הוא מציע לך מסל המוצרים שאותה חברה מציעה, והוא עובד כשכיר, מקבל את השכר שלו כשכיר, ובנוסף בתוגמה לפי המוצרים אותם הוא משווק. הסוג השני הוא סוכן, סוכן הוא למעשה עצמאי, שעובד עם מספר חברות, וגם הוא, זה בעצם, הוא משווק את אותם מוצרים, והתגמול שלו נגזר משיווק של אותם מוצרים, והסוג השלישי זה יועץ, שזה מה שאני עושה, בעצם אני לוקח שכר טרחה אך ורק מהלקוח, בשביל להבטיח שאני מייצג את האינטרס שלו, ואין פה איזה שהם תמריצים זרים שמשפיעים על שיקול הדעת שלי. עכשיו, עד כאן זה נשמע פשוט, נכון, ההפרדה של כל זה, אבל הרגולטור סיבך אותנו עוד יותר, ואז יש לנו גם יועץ בבנק. אז יועץ בבנק.
יש יועץ פנסיוני בבנק? אתה אומר שזה לא אותו דבר.
נכון. הוא בעצם שכיר של הבנק, כלומר מקבל משכורת מהבנק, ובנוסף, הבנק מקבל עמלה, שנקראת עמלת הפצה מאותן החברות. ואז זה טיפה מעקר את המהות של הראשון הפנסיוני. ואז אנשים גם יגידו, רגע, אז כל מי שלוקח מנסחר תריכה הוא יועץ? לא, היום זה די נהוג בשוק, שגם סוכנים לוקחים על הפגישה איתם איזשהו שכר תריכה. אז צריך להבין את זה שגם אנחנו משלמים שכר טרחה, אבל זה לא בהכרח שאנחנו נפגשים יועץ. כמובן, כל אחד מה שמתאים לו, ואחרי שהבנתם את ההבדלים, תעשו את החושבים שלכם ותחליטו מה מתאים לכם.
טוב, רגע, אז בוא שנייה נעשה סדר. יש לנו את הסוכן ביטוח שלנו, והוא, או סוכן פנסיה, מתכנן פיננסי, הוא מחתים אותנו נפסים על קרן הפנסיה, קרן ההשתלמות, קופת גמל, והוא נדבך, למה לא תמיד, כאילו הוא תמיד יכול לראות את כל התמונה ולמקסם לנו, למה אנחנו צריכים גם יועץ פנסיוני?
אז יש עניין, זה כמו שבעבר אנשים הלכו ולקחו משכנתאות, אז הם לקחו משכנתאות ולא לקחו בעל מקצוע מטעמם, אלא הלכו לבנק, הבנק נתן להם איזשהו תמיל ובחרו מאיזה כמה תמילים שהבנק הציע, והיום זה די נהוג.
מה זה ברור, יש יועץ משכנתא של הבנק, כאילו.
נכון. היום זה די נהוג שאתה לוקח יועץ משכנתאות מטעמך, והוא עוזר לך לבנות את התמילים, ומבצע את המסע ומתן מול הבנקים השונים. אותו דבר, בסוף, אם אתה רוצה להבטיח שאותו בעל מקצוע מייצג את האינטרס שלך, אין מה לעשות, הדרך הכי טובה לעשות את זה, היא לוודא שהוא מקבל את התשלום ממך. עכשיו, יש בסוף רוב האנשים עובדים עם סוכנים, ויש סוכנים נהדרים, אבל צריך להבין שיש את הניגוד עניינים הזה. אם אתם יודעים לעבוד עם הסוכן שלכם, ולנטרל את אותו ניגוד עניינים, מצוין, אם אתם רוצים להבטיח באמצעות השלום, שלא קיים ניגוד עניינים, זו הדרך לעשות את זה, לפנות ליועץ.
אתה יכול לתת דוגמה פרקטית, איזה ניגוד עניינים, למשל?
אוקיי, אז ניגוד עניינים, קודם כל, אם אנחנו, לצורך העניין, אדם נמצא בחברה X, ועכשיו על ניוד לחברה Y, הסוכן יקבל תגמול. אז יש כאן תמריץ בשביל הסוכן, אני לא אומר שהוא בהכרח יעשה את זה, אבל יש כאן תמריץ שאמור לגרום לו לרצות לנייד, כי הוא מקבל עמלה על עצם הניוד. או שלצורך העניין איזושהי חברת ביטוח אומרת לאותו סוכן, אם תנייד אליי כך וכך כספים ברבעון הקרוב, תקבל חופשה למלדיבים. זה המבצעים האלה של החברות, ואז זה גם גורם לאיזושהי הטעה שיכול להיות שבאותו רבעון הסוכן יתמקד רק בחברה אחת או בשתי חברות בשביל להגיע ליעדים, כי הרי אם הוא יבצע את הניודים למספר חברות, הוא לא יצליח להגיע ליעד שהחברות מציבות לו.
ואין פה רגולטור שנכנס בעצם לעצור במרכאות את ה... את, ה, את כל המבצעים האלה כדי בסוף לדאוג
ללקוח. אז זה הכל בחסות הרגולציה. להגיד לך האם אני חושב שזה נכון או לא נכון, זה מה שקיים. אז עם זה אנחנו חיים, פשוט שאנשים יכירו את זה ויבחרו את מה שמתאים להם.
אוקיי.
כן, איך אני בכלל היום יודע אם הפנסיה שלי והמסלולי חיסכון לעת זקנה מנוהלים כמו שצריך? מה...
אוקיי, אז דבר ראשון אתה יכול לקרוא אצלנו בקהילה, אנחנו משתדלים לעלות הרבה תוכן חינמי, בשביל שתדע ותרכוש את הידע, גם אנחנו מאמינים בזה, וגם אני מאמין בזה, שבסוף, אפילו ברמה הבסיסית, אין תחליף לזה שהידע יהיה אצלך, גם אם אתה הולך לבעל מקצוע, כלומר, גם כשאנשים יושבים איתי לפגישה, אני לא רק אומר להם, בואו תעשו את השינויים האלה, א', ב', ג', כי זה טוב, אלא המטרה להבין למה לעשות את השינויים, כי אם אתם לא תבינו ולא תדעו, בסוף זה כסף שלכם, לא כסף שלי, המטרה היא לדעת. אז קודם כל, מבחינת הפנסיה, הפנסיה, אם דיברת עליה, אז יש שם גם עניין של חיסכון, ויש שם גם עניין של ביטוח. אז קודם כל, לראות שאנחנו מבוטחים על השכר שלנו. אצל מי זה בדרך כלל נפוץ שיש בעיות בזה? אצל עצמאים, שאנחנו כל פעם, כל מי שיושב כאן מסביב לשולחן הוא עצמאי, ואצל אנשי מכירות הרבה פעמים. למה? כי יש להם שכר בסיס, ויש להם עוד שכר שנגזר בונוסים. מהבונוסים, שאין עליו הפרשות סוציאליות. ואז מה קורה? יש לנו רכיבי ביטוח של אובדן כושר עבודה, וביטוח שרים. בעצם ביטוח קצבתי לאישה ולילדים, או בן בת הזוג, לא בהכרח אישה, בעצם מקבלים קצבה לאחר המוות, והסכום הזה נגזר מהשכר המבוטח. עכשיו, אם לצורך העניין אותו אדם הוא מרוויח 20,000, אבל רק 10,000 כשכר בסיס, וההפרשות הם לפי שכר של 10,000, אז כל הביטוחים יגזרו מאותו שכר, והוא בביטוח חסר כאן, אז צריך לוודא את זה. זה הדבר הראשון בהיבט של הביטוח, לראות שאנחנו מבוטחים על השכר שלנו. מבחינת החיסכון, אנחנו צריכים להתאים את מסלול ההשקעה לטווח ההשקעה שלנו. כלומר, אדם בן 20 או אישה בת 45, הם לא צריכים להיות באותה רמת סיכון, מבחינת האופק שלהם לפרישה. אם אנחנו מסתכלים על זה בצורה קרה, עוד אנחנו מנטרלים את העניין הזה של כמה סיכון או כמה תנודתיות בתיק הם מוכנים לקחת. אבל בפועל, מבחינת המסלולים שרוב הציבור לצערי נמצא בהם, שאלה מסלולים תלוי גיל, אז המסלול תלוי גיל אומר שעד גיל 50, אנשים הם באותה רמת סיכון, כלומר באותה רמת חשיפה מנייתית בתיק שלהם.
אוקיי, אז תיקון ראשון שאתה אומר, בוא נסתכל על זה רגע, בן אדם בטוח מתחת לגיל 30, לא, הוא לא צריך להיות במסלול תלוי גיל, אבל אפילו כאילו כנראה, ואנשים שבני 30 יפרשו בגיל 67 לפחות, אם לא 70, ויחיו כנראה על גיל 80, בתוחלת, אפילו יותר מזה, כנראה זה יעלה ל-90, הם צריכים כנראה להשקיע במסלולי מנהל, יש להם עוד 40
אז
שנה.
אז אני אגיד ככה, אני חושב שלרוב המוחד של אנשים לא מתאים להיות במסלולים תלוי גיל, פחות בגלל רמת התנודתיות או רמת החשיפה המנהייתית בהם, גם, זה גם קשור, אבל יש פה עניין שבסוף אם אנחנו במסלול תלוי גיל, אז החלק המנהייתי, אנחנו מדברים פה על חלק מנוהל אקטיבית. אני פחות אוהב את זה, פחות מתחבר לעניין הזה של לתת למנהלי ההשקעות לנהל את הכספים. אפשר לעשות מה שנקרא ליצור מסלולים סינתטיים. אנחנו מדברים מסלולים תלוי גיל בפנסיה, אבל זה מתקשר גם לנניח מסלול כללי בקרן השתלמות. אין בעיה, החלטתם שאתם רוצים את אותה רמת תנודתיות, אותה רמת חשיפה מנהייתית כמו של מסלול תלוי גיל, אבל אפשר ליצור את זה סינתטית בין שילוב של מסלול מנהייתי פסיבי בפיזור רחב, לבין מסלול אג"חי בעצם שיאזן את התיק ברמה שאתם מעוניינים.
אוקיי, זה דבר ראשון. כשדיברנו קודם, דיברת על כל נושא של, יש הרבה אנשים שיש להם ביטוחי מנהלים, אמרנו, רגע, כי נהיה פה מדויקים גם ונגיד עוד משהו, שכל מה שאתם שומעים פה, אתם חייבים ללכת ולהתייעץ, אל תלכו ותעשו צעדים על בסיס דברים ששמעתם פה, כי יכול להיות שלגביכם, יש מאפיינים מאוד מאוד ספציפיים שיצטרכו פה עין ויצטרכו פה השקפה. כל בן אדם הוא בן אדם בפני עצמו.
זה נכון לכל הפרקים, דרך אגב. כן. והשקעות ופנסיה וקרן השתלמות, כל דבר.
זאת אומרת, אתם יכולים לגופו.
אין פה ייעוץ, זה לימוד.
כן, בכפוף כן. לעבוד עם איש מקצוע שבדקתם ואתם סומכים עליו, והנחות פה שתלכו ותבדקו אותם בצורה הזאת.
כן.
אז עכשיו אנחנו מגיעים לביטוחי מנהלים.
אז כמו שאמרת, ביטוחי מנהלים, יש עניין בעולם הפנסיוני שיש בעצם ככל שהשם של המוצר הוא יותר נוצץ, ככה הוא יותר גרוע. היום כבר לביטוחי מנהלים לרוב הציבור כבר אסור לשווק אותם. כלומר, חברות הביטוח אסור להם לשווק אותם, אלא מעל שכר מסוים. אז צריך להכיר את זה שבמש האוצר נגד המוצרים האלו. ועכשיו אני מסייג, יש עניין של הביטוחי מנהלים, של כל הרפורמות שהם עברו במהלך השנים, אבל בוא, אם אני צריך לשים איזשהו כלל אצבע, אם ביטוח המנהלים שלכם הוא אחרי יוני 2001, כלומר, פתחתם אותו לאחר יוני 2001.
יוני 2001.
2001, בסיכוי מאוד 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 גבוה, שכדאי לכם לעבור לקרן פנסיה. כמו שאמרת, מסייגים, בגלל שהמהלך הזה של מעבר מביטוח מנהלים לקרן פנסיה, הוא מהלך בעצם חד צדדי שאין חזרה ממנו, יש מקרים שאני כן מציע, לכו לבעל מקצוע, אם זה סוכן, משווק, יועץ, לכו ותעשו את זה בליווי, כי הוא צריך להציג לכם את מכלול ההשלכות של זה. כלומר, יש כאן כמה עניינים שצריך לעבור. אני כן יכול להגיד שבסיכוי סביר מאוד, כלומר, אם הכיסוי שלכם הוא, בעצם הפוליסה היא אחרי יוני 2001, כדאי מאוד ללכת ולבדוק את הסבירות שכדאי לשנות את זה לקרן הפנסיה. יכול להיות אגב גם בביטוחי מנהלים ישנים יותר, אבל שם זה כבר יותר טריקי, ויש באמת מקרים, אני יכול להגיד לא רבים, אבל ששווה לשמור את ביטוח המנהלים.
זאת אומרת, אם אתם היום בני פחות מ-40...
אתם לא אמורים להחזיק ביטוח מנהלים.
כן.
עוד פעם, תסביר רגע את ההבדל מבחינת המוצר.
טוב, אז זה קצת מורכב, כי יש פה הרבה עניינים, ואני לא רוצה לסבך.
תנסה לפשט את זה.
אבל אם נפשט את זה, בצורה הכי פשוטה, ביטוח מנהלים, אתה משלם דמי ניהול הרבה יותר יקרים. כן, יש עניין בביטוח מנהלים, שההגדרה נניח של מהו אובדן כושר עבודה, היא יותר מטיבה עם הלקוח, ויש עניין פה של קצבת שערים במקרה מוות מול סכום חד פעמי. בגלל זה אמרתי, ויש עניין גם שאנחנו מגיעים לפרישה. בסוף יש לנו בקרן הפנסיה את מה שצברנו, ואז את הצבירה אנחנו ממירים אותה לקצבה. איך אנחנו ממירים אותה לקצבה? יש מקדם המרה לקצבה. איזשהו מספר, עוד פעם, אני לא רוצה יותר מדי לסבך את המאזינים, זה מספר שהוא נקבע בין היתר על סמך הנחת תוחלת החיים המקדם, ובעצם לוקחים לצורך העניין, אתה תמיר הגעת עם מיליון שקלים לפרישה, והמקדם נניח הוא 200 שקלים, אז הקצבה שתקבל היא תהיה 5,000 שקלים. עכשיו, ביטוח המנהלים זה חוזים שנסגרו, ובביטוחים הישנים יותר יש מה שנקרא מקדם מובטח. ואז למעשה אנשים יודעים שהם יודעים מה יהיה המקדם שלהם בפרישה, בהנחה גם שהם יקחו מסלול פרישה מסוים. זה עוד משהו שצריך להבין, ובגלל זה אמרתי שכדאי לשבת עם בעל רישיון ולהבין את המשמעויות של זה. ואז בעצם מה שמכרו, לפחות בעבר, היום כבר לא, כי אין את המקדם המובטח בביטוחי מנהלים, זה בפנסיה אתם לא יודעים מה יקרה, מה יהיה מקדם ההמרה לקצבה כשתפרשו, בביטוח מנהלים אתם יכולים, אבל צריך להבין שהרבה פעמים המקדם הוא לא אטרקטיבי, וגם אם המקדם נניח הוא קצת יותר אטרקטיבי.
רגע, תסביר מה זה לא אטרקטיבי. זאת אומרת שהוא משקף תוחלת חיים שהיא...
לצורך העניין, אם יש לך מקדם, יש אנשים, ראיתי כבר, נתקלתי עם מקדם אזור ה-210, ואם אנחנו מדברים היום בפנסיה, אתה מקדם הוא אזור ה-200, אז מישהו שהוא עם ביטוח מנהלים והוא עם 210, אז...
מבוטח על כלום, כאילו.
אתה מקבל, לא, העניין הוא איזה קצבה תקבל.
קצבה.
אתה משלם דמי ניהול הרבה הרבה יותר גבוהים בשביל מקדם שהוא לא באמת אטרקטיבי. יש מקדמים שהם יותר אטרקטיביים, 150 ומשהו, 140 ומשהו, ואז שם יש עניין שצריך לבדוק יותר לעומק, וזה באמת הביטוחי מנהלים הישנים יותר.
ואתה אומר, הדמי ניהול מאוד מאוד גבוהים.
מאוד גבוהים בטירוף, יש כל מיני מבנים של דמי ניהול, צריך, בגלל זה צריך לבדוק שיכול להיות שגם במקרה שהמקדם הוא נראה יותר נוצץ, לצורך העניין אם יש מקדם 170 ומשהו, 173, לעומת הפנסיה היום שזה אזור ה-200, אז פתאום המקדם נראה מאוד אטרקטיבי, אבל רגע, אנחנו משלמים בדרך הרבה מאוד כסף בשביל אותו מקדם, ויש גם השפעות אחרי זה, מה שאמרנו על מסלול הפרישה, אבל איך הקצבה הרי גם היא לא קבועה, היא משתנה, והקצבה בפנסיה צפויה יותר לגדול, ויותר לטובתנו לעומת הביטוח מנהלים, צריך לבחון את כל הגורמים האלה.
כדי שזה לא יסיני, תסביר הכי פשוט מה זה מקדם, ומה קורה כשפורשים לפנסיה, שיש סכום צבור, חלקי מקדם.
כמו שאמרתי קודם, אתה שואם, מגיע נניח, הגעת עם מיליון שקלים לפנסיה. יש.
זאת אומרת, גיל 67, סיימתי לעבוד.
נכון.
אני מגיע לקרן פנסיה.
אתה אומר להם...
אני מבקש לקבל קצבה.
נכון, אני מבקש לקצבה. מה קורה? אתה בעצם מעביר לחברת הביטוח את הכסף, והיא בתמורה נותנת לך קצבה. כלומר, הכסף כבר לא שלך, והם בתמורה מבטיחים לך קצבה לכל חייך. עכשיו, בשביל לקבוע מה הקצבה, יש את המקדם המרה לקצבה. מספר שנקבע בין היתר על צמח הנחת אוכלת חיים. אז המקדמים היום הם בקרן הפנסיה החדשה, הם אזור ה-200, אז לוקחים את המיליון שקלים, מחלקים ב-200, והנה שם, אתה תקבל עכשיו...
5,000 שקל.
קצבה חודשית של 5,000 שקלים, כן, על כל מיליון, זה סדר גודל פשוט, כן, הכל עוד פעם תלוי, יש עניין של הבטחת קצבאות לבן בת הזוג, ולכמה זמן, בגלל זה אני אומר, ואם פרשת בגיל 67, או לפני, אחרי, בגלל זה אני אומר, סדר גודל של 200 בגיל הפרישה.
יפה, שזה כולל את כל ה... נבין, הסכום הצבור, כולל את כל התשואות שהשגתם.
נכון, כל ההפקדות והריביות של צבור, מינוס דמי הניהול, זה כמה שיש לנו בסוף בקופה, ואת זה בעצם אנחנו ממירים לקצבה.
יופי, אז הביטוח בנהלים, מה שאתה אומר, הוא אמר, נתון לנו חוזה, שהוא מבטיח לנו את ה-200.
לא בהכרח 200, הוא מבטיח לנו איזשהו מספר.
כן, מבטיח לנו מספר, ככל שהמספר זה יותר נמוך, ככה הקצבה שלנו יותר גדולה.
נכון.
ובקרן פנסיה, המקדם הזה יכול להשתנות.
המקדם הזה משתנה. אגב, גם בביטוחי מנהלים החדשים הוא גם משתנה. כלומר, הוא לא מובטח.
זאת אומרת, בדיוק, אז אין פה
בעצם... אז בוא נגיד, כמו שאמרתי, אני מחזיר אותנו להתחלה, בגלל שזה מוצר מאוד מורכב, אנחנו יכולים לעשות עליו פרק שלם, או בכלל גם על פנסיה וגם על ביטוח מנהלים. קחו לכם ככלל אצבע, אם ביטוח מנהלים שלכם הוא אחרי אמצע 2001, לכו ותבדקו, כי בסבירות מאוד גבוהה שכדאי לכם לעבור לקרן פנסיה.
יופי, טוב, זה אחד.
לגבי קרן השתלמות, בוא נדבר על זה קצת, mm-hmm. זה מוצר שהוא מאוד אטרקטיבי ויש את החילוקי דעות אם לבדות את הקרן, לא לבדות את הקרן.
אוקיי, אז קרן השתלמות קודם כל הוא באמת אטרקטיבי כי יש כאן שתי הטבות למעשה, נחלק את זה קודם לשכיר ולעצמאי, אצל שכיר בעצם בדרך כלל 2.5% מהכיס של השכיר ועוד בדרך כלל...
מהברוטו.
מהברוטו ועוד 7.5% מהכיס של המעסיק. אגב, ברוב מקומות עבודה זה לא חובה, כלומר, זה הטבה שהמעסיק נותן, כן, יש כל מיני ענפים, לצורך העניין, ענף השמירה, ששם המעסיק מחויב להפקיד לקרן השתלמות, אז זו הטבה של המעסיק, שאגב, משרד האוצר שונא אותה, מנסה כל שנה לבטל את זה, בגלל שזה הרבה אובדן של מיסים כבד, וזה לא עובד.
הוא לא יצליח בדורנו.
כן, אני כל שנה אני שומע את הדיונים שהאוצר מנסה לבטל, וזה לא קורה.
אני כל פעם אני צוחק.
אבל בכל מקרה, בוא נגיד שגם אם זה יתבטל...
הם גם לא רוצים לבטל, גם להם קרן השתלמות.
כן. שגם כשדברים מתבטלים בעולם הפנסיוני, זה תמיד יהיה, עוד פעם, אנחנו לא יכולים להבטיח, אבל על סמך העבר אנחנו לא יכולים להגיד שהביטולים הם לא רטרואקטיביים, אלא הם קדימה. אז אנחנו, כל עוד זה קיים, אנחנו נהנים מהטבה הזו. אז ההפקדות של המעסיק הן ללא מס. כלומר, המעסיק מפקיד לקופה על שמנו, הוא משלם לנו עוד כסף, עוד משכורת, שנוכל לפגוש אותה רק עוד 6 שנים והלאה, אבל אנחנו לא משלמים על זה מס, את שיעור המס השולי, אז יש לנו פה, זה החיסכון הראשון. החיסכון השני זה שבהפקדות עד התקרה, שזה שכר אצל שכיר, זה עד שכר של 15,712, ההפקדות שנגזרות מהשכר הזה, שלרוב גם אנשים שעם שכר יותר גבוה, לרוב מפקידים להם לפי המשכורת הזו, בשביל שהם ייהנו מהטבות, ומה שמעבר לא ישלמו מס. ההפקדות האלו גם פטורות ממס רווחי הון. מה הכוונה? כל רווח שיצבר מאותן הפקדות, אם נרצה לפדות, לא נצטרך לשלם מס של 25% על הרווחים הריאליים, שזה מלא. זה מלא, אז יש לנו בעצם שתי הטבות כאן. אצל עצמאי יש גם מן הסתם את הפטור ממס רווחי הון, וההטבה השנייה, שהיא בעצם במקום העניין הזה של הפקדות מעסיק ללא מס, היא שעד 4.5% מהשכר, מההכנסה בעצם החייבת של אותו עצמאי, כמובן עד תקרה מסוימת, הוא לא משלם על זה, בעצם זה הוצאה מוכרת, וזה מה שזה מאפשר לו, זה מפחית לו את חבות הביטוח לאומי ומס הכנסה. אז יש כאן שתי הטבות, גם לעצמאי וגם לשכיר, נהנים פעמיים משתי הטבות בקרן השתלמות. כמובן, בגלל ההטבה הגדולה הזאת, ועצם זה שאנחנו לא משלמים מס רווחי הון, השאיפה היא שזה לא, אלו לא יהיו הכספים הראשונים שנשתמש בהם. כלומר, אתם יודעים, בסוף כל אחד יעשה את השיקולים שלו, ואם הוא עכשיו רוצה לקנות דירה והוא צריך הון עצמי ולהקטין את רמת המינוף שלו, או בכלל להגיע לרמת ההון העצמי שהוא צריך, אז הוא יעשה את
החשוב. או לקחת הלוואה.
חשובים שלו, אפשר גם לקחת הלוואה כנגד הקרנות השתלמות, גם צריך להבין שהיא פריים מינוס חצי, היום כבר פריים מינוס חצי זה לא כזה מעט, אז כל אחד צריך לעשות את השיקולים שלו, אבל אני פחות אוהב לגעת בזה. יש גם שאלה נוספת שעולה לא מעט פעמים אצלנו בקהילה שראיתי, זה האם כדאי לי לפדות את הכספים מקרן ההשתלמות ולהעביר אותה לתיק מסחר עצמאי. אז
שזה פחות.
זהו, אז אנשים אומרים, אז יש כאן עניין של, אוקיי, בקרן השתלמות יש לי את הפטור מסריף חיון, אבל מצד שני אני משלם דמי ניהול הרבה יותר גבוהים מבתיק מסחר עצמאי.
וגם התשואות לרוב יותר נמוכות.
זהו, אז התשואות הן גם, זה נגזר בסוף, זה דמי ניהול, אני לא אכנס עכשיו עם נסתרים, גלויים, אם יש מה שנקרא השקעה פחות יעילה, אבל בסוף זה דמי ניהול, איך שלא נסתכל על זה. אז יש את האפשרות גם לשלב ביניהם, יש, זה אומנם מה שנקרא מוצר קצה, ואני מציע אותו רק למי שכבר התנסה בתיק מסחר עצמאי מעבר לזה, יש מוצר שנקרא IRA, ואז בעצם מה זה אומר? אנחנו יכולים עם כמה מגבלות כאלו ואחרות, לנהל תיק מסחר עצמאית, קרן ההשתלמות שלנו כתיק מסחר עצמאי, ולהשקיע עצמאית, כמו שאנחנו מנהלים בתיק
הפרטי שלנו. ואז לשלם 0.2 בערך, או
0.2. היום זה כבר לא 0.2, אבל אתה משלם דמי ניהול יותר נמוכים. יש לך אפשרות להשקיע, האפשרות השקעה שלך הרבה יותר מגוונות, נניח, מה...
נראה לי הפטור ממס יהיה הרבה יותר דרמטי מהכבר, מה-0.3 הזה. הפטור ממס הוא דרמטי.
זהו, אז הפטור ממס, אז אני אפתיע אותך, הפטור ממס, אם אנחנו רצים עכשיו ל-30 שנים, הוא לא כזה דרמטי. כלומר, אם אנחנו נסתכל על קרן השתלמות מול תיק מסחר עצמאי לטווח מאוד מאוד ארוך, אנחנו דווקא נראה שהפטור, בגלל שמס, טוב, אני לא רוצה לסבך מתמטיקה, אבל מס הוא לינארי ודמי ניהול הם אקספוננציאליים, בסוף דמי ניהול הופכים באיזשהו שלב ליותר משמעותיים. אבל עצם זה שאנחנו...
יותר משמעותיים מ-25%
פטור? יותר משמעותיים, כן. יותר משמעותיים. תבדוק אחרי זה, אחרי ההקלטה שלנו פה, תלך למחשבון ריבית דריבית ותבדוק את זה. אוקיי, מזמין אותך לבדוק את זה עם דמי ניהול של 0.6 בקרן השתלמות, אתה מוזמן לעשות את הבדיקות, אבל ה-IRA בעצם הוא מאפשר לנו ליהנות בשתי העולמות האלה, גם דמי ניהול נמוכים, גם השקעה יעילה וזולה, וגם הפטור ממס רווחי הון. אז מי ששקל את העניין הזה של לפדות את הכספים מקרן השתלמות, ולקחת אותם לתיק מסחר עצמאי, תעצרו רגע, תבינו מה זה ה-IRA, כי זה יכול להיות שזה הפתרון בשבילכם.
כן, וגם בוא נגיד שבתיק מסחר עצמאי אתם חייבים משמעת.
כי... אגב, גם, כן, IRA אותו דבר בקרן השתלמות, כשאתה הולך ל-IRA, זה בדיוק אותו דבר, יש את העניין, זה אתה תלוי בעצמך, אין שמה, פה מנהל השקעות.
כולם חכמים כשהשוק עולה, והכל טוב. אני מצטער, אבל אני באמת אמיתי, אני רוצה לראות אנשים פה במשבר, נמצאים במשבר 2008, עם 50% בערך ירד ה-S&P, שהם לא פודים ולא עושים כלום.
אוקיי, אז אני ב-2008 עוד הייתי...
כמה שמונה הייתי כתב בביסמורטל?
אז אני עוד הייתי...
סיגר לי במשבר הפיננסי, הייתי מול המסע.
אני עוד... אני ב-2008 עוד הייתי קטין, ולא היה לי תיק מסחר עצמאי, אבל חוויתי משברים, בוא נגיד, יותר קטנים של הקורונה או...
הקורונה זה בקטנה לעומת 2008.
נכון, זה בקטנה, כי זה תיקן את עצמו מאוד מהר, אבל אני יודע שהרבה אנשים נבלו, ואין מה לעשות, צריך להבין בהשקעות שאנחנו רצים לטווח ארוך, וכמו שאני לא מתבשם איזושהי עלייה, אני חושב שהתשואת השוק הייתה בשנה החולפת שקלית אזור ה-30%, אז לא התבשמתי מהזה, זה לא עניין אותי יותר מדי. כן. אני גם לא נכנס ללחץ בנפילות, וזה מה שצריך להבין, אורך רוח והתמדה הוא משהו שמאוד מאוד חשוב.
מדברים על זה בהרבה פרקים, על ההתמדה.
אני בגישה של את הקרן השתלמות עם המשבר, יותר קשה לפדות. אתה צריך לעבור איזשהו סוכן, איזשהו בית השקעות, אתה צריך... למלא תפסים, נותן לך רגע לחשוב, וגם אומרים לך כן, זה בסוף מתקן, יש איזשהו באפר. בתיק מסחר עצמאי אתה עלול לוחץ על כפתורים, די, אני לא מסוגל.
אני מסכים איתך, זה הכפתור, אבל...
והנה, כן, גם בקורונה היו מנהלי השקעות שאמרו, בוא, העולם דרך רב, יש מנהלי השקעות שהאמינו בקורונה. ב-2008 היו אנשים ש... כל פעם יש אנשים מאוד חכמים שמאמינים שהעולם נחרב.
יש, אנחנו רואים את הכתבות האלה במדורים הכלכליים כל שני וחמישי, על המומחה שחוזה שהשוק הולך ליפול, לפעמים הוא גם צודק. לפעמים הוא גם צודק, אבל רוב הפעמים הוא טועה. אבל לגבי מה שאמרת, עם התיק מסחר עצמאי, אתה צודק, אפשר בקליק למכור את כל ההחזקות שלנו בתיק ולמשוך, אבל יש את אותה סכנה גם בתיקים, במוצרים מנועלים כמו קרן השתלמות, גמל להשקעה, אפשר לשנות מסלול השקעה.
כן, אם יש לך...
אם אתה עכשיו נכון, אם אתה עכשיו בקרן השתלמות במסלול מנייתי ונבעלת מהנפילות שקרו בקורונה, יכלת לעבור למסלול כללי וקיבלת את ההפסדים
וחבל. טוב, לפחות אבל יש לך את התשואה.
אין לך את האירוע מס.
אין לך את התשואה בדיוק.
אין לך את האירוע מס, אבל בסוף ההחלטות הגרועות האלה יכולות להתקבל גם בזה. כלומר, אין תחליף להבנה הזו שאנחנו לא, אסור לנו להתרגש מתנודתיות. אם התנודתיות היא פחות מתאימה לנו, לצורך העניין, אתה שום אומר לי, תקשיב, אני את הקרן השתלמות שלי מתכנן עוד שנתיים לפדות. אז כנראה שזה לא מתאים לך להיות באפיק בסיכון גבוה, אלא אנחנו צריכים ליצור איזושהי חשיפה מנייתית נמוכה יותר, להתאים את זה, א', כמו שאמרת, העניין הזה של איך אנחנו מגיבים למשברים, להתאים את זה לסיבולת התנודתיות שלנו, ב', להתאים את זה לטווח ההשקעה. כי גם אני אגיד לך שיש לי סיבולת תנודתיות מטורפת, אני לא חושב שכדאי להיות בטווח השקעה של שנה באפיק שהוא 100% מנייתי.
אם אני עכשיו בא אליך, בוא נדבר פרקטיקה. אני בן 47 עוד מעט, שבוע הבא.
מזל טוב, לא רואה.
תודה. אני בא עם אשתי ואנחנו רוצים לבחור חברת ביטוח, קרן השתלמות, איך עושים את זה? לפי דמי ניהול, לפי תשואות, לפי...
אוקיי, אז קודם כל, אני באמת, כמו שאמרתי, אני מאמין שאין תחליף לידע הבסיסי לפחות שאנחנו מגיעים מול בעל מקצוע לרכוש ולהבין אותו. צריך גם להבין שאנחנו יושבים מול בעל רישיון פנסיוני, במהות של ההכשרה שלו, הנגיעה בכל עולם הפיננסים היא מאוד מאוד קטנה. כלומר, אם אותו בעל רישיון הוא לא בא וישב ולמד בעצמו את עניין הפיננסים, אז ההבנה שלו היא מאוד קטנה, והרבה פעמים הוא ניזון מידע מאותן חברות ביטוח ובתי השקעות, שהמטרה שלהם היא למכור, והם דווקא הרבה פעמים מתעסקים בתפל ולא בעיקר. אז אחד הדברים שהייתי מסנן, בוא נקרא לזה רעשי רקע שהייתי מסנן, זה העניין הזה של התשואות. כי התשואות שהיו לא אומרות לנו מה התשואות שיהיו, אז לא לפי זה הייתי בוחר את המקום. דמי הניהול, כן, הם משמעותיים, זה עניין שהוא משמעותי, אבל עוד לפני דמי הניהול, הכי משמעותי זה לבחור את מסלול ההשקעה שמתאים לך. כלומר, אוקיי, אתה תמיר, אתה רחוק 20 שנה מהפנסיה, אז בסדר, יכול להיות ולא אכפת לך תיק תנודתי, יכול להיות ששווה לך להיות במסלול שהוא מנייתי. אבל אם לצורך העניין על קרן ההשתלמות שלך, אתה מתכנן עליה לעוד שנתיים או שלוש, אז היא לא תהיה, לא נבחר באותו מסלול השקעה כמו בפנסיה. צריך
אבל להבין... איך אני יודע לבדוק את זה? אתה נגיד את הדמי ניהול, לאן נכנסים? לבדוק.
אוקיי, אז דמי ניהול, הדרך הכי טובה לבדוק מה שיש לך, זה או להיכנס לאזור האישי, לצורך העניין אתה נכנס לאזור האישי באתר של חברת הביטוח שלך. אם אתה רוצה כבר בדיקה שהיא יותר לראות גם שלא פספסת איזה מוצרים, יש מה שנקרא מסלקה פנסיונית, אפשר או דרך בעל רישיון או בעלות של 18 שקלים לבוא ולהוציא את הדוח, והוא בעצם מוציא לך דוח עם כל המוצרים שיש לך. כל המוצרים.
שימו לב שאתם לא נכנסים לכל מיני מסלקות
כן,
של
משווקים. אם אתם בלי אד בלוקר, אז יש לכם כל מלא, תראו שלא כתוב מודעה, ממומן, ממומן, תראו שזה מסלקה
או
פנסיונית.
או שאתם רואים גובה-יל, לא?
לא, זה דווקא סוויפנס, זה לא גובה-יל, זה חברה פרטית שהיא עם רישיון של רשות שוק ההון. אבל עדיף דרך סוכן לעשות את זה.
אפשר או דרך יועץ.
לא חייב, אפשר לעשות את זה, אבל אתם מקבלים את הנתונים הגולמיים. השאלה אם אתם יודעים מה לעשות אותם. אם אתם יודעים מה לעשות עם הנתונים הגולמיים, מצוין. אם אתם צריכים חוות דעת של בעל מקצוע, אז לכו לבעל רישיון ותשבו איתו ותבינו את המשמעויות. אבל אתם חייבים לבוא עם איזשהו ידע בסיסי, עם איזושהי הבנה בסיסית, בשביל לבוא ולדעת ולסנן את הדברים שפחות מעניינים. כי כמו שאמרנו, בעל רישיון בסוף, אין לו מבחינת ההכשרה שלו הרבה הבנה פיננסית רחבה. אז אנחנו צריכים לבוא עם איזושהי הבנה פיננסית, ונגיד לסנן, אם הוא אומר לנו, עכשיו, בואו התשואות של חברה X, או התשואות של חברה Y, הן מאוד מאוד מרשימות, נגיד, אוקיי, אותי זה לא מעניין התשואות האלה, אני רוצה מסלול השקעה שמתאים לצרכים שלי, אני רוצה דמי ניהול, בסדר, דמי הניהול שלי הם ככה, או נניח בפנסיה יש דמי ניהול מההפקדה ודמי ניהול מהצבירה, הצבירה שלי היא כבר גבוהה בקרן הפנסיה, אני רוצה להתמקד בהפחתת דמי הניהול מצבירה, אפילו על חשבון הגדלת דמי הניהול מההפקדה. כלומר, להתאים את הזה, להבין איזושהי הבנה כללית, וכמובן, אותו בעל ראשון ידע לתת את האינפוט, את הצלילה יותר לעומק, ולהבין את ולהסביר לנו את המהות של המוצרים, ואת הניואנסים הקטנים.
אוקיי, שאלה, מגיע לך בן אדם, אתה רואה שהקצבה שהוא עומד לפרוש היא לא מספיקה.
אוקיי, אז קודם כל מגיע אליי בן אדם באיזה גיל, כי אם הוא מגיע אליי...
40, 30 תן לי, 40, 50.
טוב, אז הרבה פעמים
יש... רוב המאזינים שלנו הם 25, 45, 50.
טוב, אז קודם כל הדבר הראשון זה לראות האם אנחנו יכולים גם מבחינת המרחק שנותר לנו מהפרישה, האם אנחנו יכולים להרשות לעצמנו ללכת למסלול שהוא יותר אגרסיבי, כי בסוף אין מה לעשות, ככל שאנחנו מגדילים את הסיכון בתיק, אנחנו מגדילים את פוטנציאל הרווח, אז אם אנחנו רוצים להגדיל את פוטנציאל הרווח, אז זו דרך ראשונה. מבחינת להגדיל את רמת הסיכון בתיק, זה הדבר ראשון. דבר שני, יש עניין שאנחנו יכולים להכניס עוד כספים מבחוץ. למה יש לנו את האינטרס לעשות את זה אם אנחנו נועלים כספים כאלו לקצבה, כספים מוניים לקצבה? כי יכולים להיות מקרים בסוף שהקצבה שלנו לא מספיקה, ואם אנחנו נמשוך עכשיו מה שנקרא אנונה, כלומר נמשוך מעין משיכה קצבתית מאיזשהו תיק, אז בשביל שהתיק לא ימחק, אנחנו נצטרך למשוך משיכה של אזור ה-4%. היום קצבה פנסיונית היא מייצגת משיכה של אזור ה-6%, אז זה מאפשר לנו עם אותו סכום לקבל קצבה גבוהה יותר. אז כן, יש פה את העניין שאנחנו מוותרים על איזשהו סכום עוני, ובגלל זה באמת צריך להבין גם...
אפשר להכניס סכום עוני לפנסיה?
אפשר, כן.
אבל אנחנו לא מקבלים הטבות מס, או שכן?
לא, אז יש עניין, אתה יכול, אגב, אתה יכול לקבל, אם אתה מכניס, אם לא קיבלת הטבת מס בעצם בהפקדה, אתה תקבל קצבה פתורה. מן הסתם יותר משמעותי לקבל עכשיו הטבת מס על ההפקדה. אז הטבות מס אנחנו לא נקבל, צריך לבדוק, זה לא לכל אחד.
ולא עדיף לגמל להשקעה?
לא, אז גמל להשקעה, זהו, אבל גמל להשקעה, יש את העניין, טוב, אנחנו מדברים על זה הרבה בקהילה. יש פה את העניין בגמל להשקעה, שיש לך את ההטבה של הפטור ממס במשיכה של משיכה פנסיונית, אם אתה מושך מעל גיל 60, אגב, גם פה יש איזו כוכבית קטנה, שבין גיל 60 לגיל הפרישה תקני, נניח אצל גברים 67, משלמים על זה תשלומי ביטוח לאומי ומס בריאות. אז זה לא לגמרי פטור ממס, אבל את הפטור ממס, לצורך העניין, כמו שאמרת נכון, אם לצורך העניין אני מפקיד עכשיו עוד כמה אלפי שקלים לקרן הפנסיה, אז אני לא אקבל הטבת מס על ההפקדה הזו, אבל הקצבה הזו גם תצבה כקצבה פתורה. עכשיו, יש עניין פה, וזה עניין כבר אינדיבידואלי שאתם צריכים לראות. בגמל ההשקעה אנחנו ככל הנראה נשלם דמי ניהול יותר גבוהים. אומנם אין דמי ניהול מההפקדה, אבל דמי ניהול מצבירה הם יותר גבוהים. ובפנסיה אנחנו נשלם דמי ניהול שהם נמוכים יותר. אז השאלה זה, האם קריטי לנו שהכספים יהיו נזילים? כלומר, אנחנו גם מכוונים לקצבה פתורה ממס, וגם אם כן, אז אנחנו חשוב לנו כספים נזילים, נלך לגמל השקעה, אבל אם לא חשוב לנו שהכספים יהיו נזילים, אז עדיף לנו כבר לקרן הפנסיה, כי שם גם נקבל קצבה פתורה, וגם דמי הניהול שנשלם הם נמוכים יותר.
כן, אז אתה אומר שאם אנחנו רוצים את הנזילות, גמל השקעה זה דוגמה טוב, זה פתרון טוב להגדיל את קצבת הפנסיה הפתורה.
כשאנחנו יחסית קרובים לפרישה, כשאנחנו רחוקים מפרישה, יכול להיות שעדיף לנו במקום גמל להשקעה ללכת למוצר שהוא יותר זול ויותר יעיל, למרות שאין בו את הפטור ממס רווחי הון, לתיק מסחר עצמאי, לא יועץ השקעות ולא, כן, לא המלצה, כמו שאמרנו בהתחלה, אבל בפועל, תיק מסחר עצמאי הוא הרבה יותר זול מגמל להשקעה, אין בו את הטבת המס.
אתם חייבים אבל משמעת.
כן, אתם חייבים משמעת בדיוק כמו שדיברנו. מי שיותר קשה, לא לגעת וגם להתמיד להשקיע. לצורך העניין, לזכור שכל חודש בסדר, אחרי ההוצאות שלנו ואחרי כל מה שהוצאנו, אנחנו צריכים להפריש את הסכום הזה. כלומר, להפריש ולבצע את פעולת הקנייה, מה שאנחנו לא צריכים בגמל להשקעה. מי שמרגיש שפחות יש לו את המשמעת, אז שילך למוצרים המנועלים. כלומר, גמל להשקעה, במקרים שאנחנו כבר חוצים את התקרה, יש גם אופציה לפלסת חיסכון, שבה אין את הטבת המס וגם היא יותר יקרה, אז עדיף כן. קודם למצות את התקרה של גמל להשקעה.
פרטודת זהות, כן.
נכון. אז באמת מי שמרגיש פחות בנוח עם התיק מסחר עצמאי, יכול ללכת למוצרים האלה, פשוט צריך להבין את המשמעות של זה. אין שום בעיה, כן? אני גם, יש לי לקוחות שיש להם גם גמל להשקעה וגם פוליסת חיסכון, אני פשוט חשוב לי לשקף להם את העלויות האלטרנטיביות, והם בסוף מקבלים את ההחלטה וכל אחד מה שמתאים לו. כלומר, יש מה שיותר משתלם כלכלית, או מה שנגיד בעיניים של משקיע רציונלי, אבל צריך להבין שיש את העניין גם של התאמת צרכים. כלומר, בסוף, בן אדם, רוב האנשים הם לא משקיעים רציונליים. אנחנו כן רוצים ומנסים לחנך את השוק לכיוון הזה, אבל אנחנו כן גם מבינים, כל אחד יש לו מה שנקרא את האזורים שיותר קשה לו, שפחות מתאים לו, ולהתאים את המוצר שיותר נכון עבורו.
תום, בתחילת הפרק נגעת בעניין של עובדי מחירות שלא מקבלים עבור הבונוסים, ועבור עצמאים שלא מקפידים להפקיד לפנסיה. אתה רוצה קצת להרחיב על זה?
כן, בשמחה. טוב, אז נחלק את זה לשניים. לצורך העניין, עובד מחירות, לקחנו אז את הדוגמה ש...
נגיד הבסיס הוא 10.
הבסיס הוא 10, והוא מקבל עוד 10 בעצם כבונוסים. אז השכר המבוטח שלו יהיה לפי 10,000. כלומר, חלילה, במקרה של נכות, הוא לכל היותר יקבל קצבה של 75%, כלומר של 7,500, אבל אדם שהרוויח 20,000 ברוטו, קצבה של 7.5, זה אומר להצטמצם משמעותית מבחינת ההכנסות שלך, ובנוסף גם בכיסוי שערים, במקרה חלילה של מוות, שעריו, כלומר בן בת הזוג והילדים עד גיל 21, הם יקבלו רק 10,000 שקלים, הם לא יקבלו 20,000 שקלים, זה גם חותכים פתאום.
מה עושים? מה הוא עושה?
מה הוא יכול לעשות? הוא יכול, גם עובד שכיר, יכול להפקיד עצמאי, ופה דווקא כן לקבל, כל אחד אגב יכול להפקיד לקרן הפנסיה, אבל עובד שכיר שיש לו רכיב שכר שאינו מבוטח, יכול להפקיד עצמאית, ולקבל זיכוי מס בגובה 35%. כלומר, יש פה גם תמריץ לבטח את אותה הכנסה. בעצם, לצורך העניין, על כל 1,000 שקלים, הוא צריך בעצם להפקיד 16%, כלומר, 160 שקלים על כל 1,000 שקלים של הכנסה לא מבוטחת. וניקח את זה לצד השני, לעצמאים. אני, לצערי, מגיעים אליי גם כל מיני עצמאים ש... או מפקידים את המינימום על פי החוק, אנחנו נתקלים בזה הרבה, או שלא מפקידים בכלל, ואומרים, טוב, מקסימום אני אשלם את הכנס הזה של ה-500 שקלים. אז אני חושב שעצמאי שלא מפקיד לפנסיה, הוא קודם כל הוא פרייר. למה הוא פרייר? כי לצורך העניין, אם יש לך הכנסה של 300,000 שקלים בשנה וצפונה, תפקיד עד לתקרה של קרן הפנסיה, אזור ה-40,000 שקלים בשנה, חצי מזה בערך, אתה מקבל חזרה בביטוח.
חצי
בערך. תריץ, לך לרואה חשבון שלך, תריץ סימולטור מס, ביטוח לאומי ומס הכנסה, תראה שבערך חצי מזה חוזר אליך.
הכנסה פטורה מביטוח לאומי גם?
מה? זה מפחית, בגלל שזה יש שם...
סליחה, לא הכנסה, ההפקדה.
ההפקדה היא מפחיתה לך את חבות המס וחבות ביטוח לאומי. תפקיד 40,000, בערך 20,000 יחזרו אליך בדמות של הפחתת חבות מס וביטוח לאומי. אז זה דבר ראשון.
אתה אומר הפחתת חבות מס, כי כנראה אתה בשיעור מס של 35% מס שולי גם.
כן, אז חבל לא לנצל את זה. באמת אני חושב שחבל לא לנצל את זה.
זאת אומרת, רגע, על כל שקל שאתם מפקידים, חצי שקל חוזר אליכם.
בוא נסייג את זה, כי זה תלוי, אמרנו, הכנסות של 300,000 צפונה, אז מן הסתם מי שמרוויח פחות.
כן, אבל אם אתה עצמאי ופחות מהסכום הזה, יש המון עוסקים פטורים, אנחנו מכירים, אבל... פחות מהסכום הזה, כאילו, לך תהיה שכיר, מה...
אז זה דבר ראשון, אפילו אם אתה לא מאמין בפנסיה, אני הייתי מפקיד את זה מקסימום בפרישה, אתה לא מאמין בפנסיה, תמשוך, לא שאני ממליץ, אבל תמשוך את הכספים ותחזיר את הטבת המס.
אז רגע, אז יש לנו הטבה שנייה גם, שכל הכספים פטורים ממס מקצבה?
כאילו לא, זה לא, כי זה אם קיבלנו הטבת מס בהפקדה, אז בקצבה הם כן יהיו חייבים במס.
אוקיי. אבל...
אבל הטבת מס...
כן, אבל לפחות על חלק מהסכום, עד שכר מיני, עד שכר, עד קצבה מסוימת. אני לא שלם
יש, בכלל... כן, יש, נכון? עניין של, יש עניין של עד קצבה מסוים, יש לך קצבה נמוכה, אז אתה לא משלם, כן, אבל פחות
אנחנו... כן, וכל הזמן תקרות הולכות ועולות.
כן, כאילו, כן, תלוי עם איזו קצבה אתה מגיע, אבל בוא נגיד שאין לך פטור ממס על הקצבאות, כי קיבלת בסוף הטבת מס.
נכון, אבל עד הסכום ראשוני, נכון. אז בכלל אתם לא מנצלים אותו, אז אתם מפסידים פה עוד פעם.
כן, אבל לדעתי בסוף הטבה הכי משמעותית, זה תמיד אני מעדיף לקבל את ההטבות מס שלי עכשיו. כלומר, עכשיו שום שעכשיו הרבה יותר משמעותי לו לקבל את ההטבת מס מאשר שום בגיל 67. זה הרבה יותר משמעותי כאן ועכשיו. אז זה דבר ראשון. יש לכם פה הטבה שאתם לא מנצים. הדבר השני, יש פה את העניין הביטוחי. לצורך העניין עצמאי שלא עובד עכשיו, מה הוא עושה? אין לו ימי מחלה, אין לו כלום. אם הוא נמצא באובדן כושר עבודה, אז הוא לא יכול לתבוע את קרן הפנסיה, צריך להיות מבוטחים על השכר שלנו. אנחנו לא מבוטחים על ההכנסה הזאת.
רגע, קרן הפנסיה, תיתן לו אובדן כושר עבודה?
קרן הפנסיה, אם אתה במצב של אובדן כושר עבודה, כלומר, אתה לא יכול לעבוד בעבודה שתואמת או את השכלתך, או את הכשרתך, או את ניסיונך, היא תשלם לך קצבה חודשית, קצבת נכות, עד 75.
לא עושים על זה את המוות?
תקשיב, תמיד, 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 חברות ביטוח לא אוהבות לשלם. המטרה שלהם היא לא לשלם לך על התביעה. אז יכול להיות שיהיו קשיים, אבל בסוף אם מגיע לך קצבה, אתה תקבל אותה. יכול להיות שירימו עליך קשיים, אם צריך, תעשה את זה בליווי בעל ראשון, אם זה מורכב יותר,
בעל ראשון זה בקטנה, עורך דין.
כן, אם זה יותר מורכב, כך עורך דין אפילו, אתה בסוף תקבל את הקצבה הזו, אם היא מגיעה לך. אז לא להיות מבוטח, להפקיד עכשיו, לא יודע, אם אתה עם ההפקדה, אם אתה עם הכנסה של 25,000, הכנסה חייבת בחודש, ואתה מבטח הכנסה של 6,000, אז הביטוחים שלך יהיו בהתאם. עכשיו, יש גם משהו שעצמאים, נניח שתזרימית, לא מסתדר לכם להפקיד את ה-16% מההכנסה, אגב, 16.5% אם אנחנו רוצים למקסם את הטבת המס, יש לכם גם אפשרות להפקיד הפקדה נמוכה יותר, ואז אמרנו שהיחס הפקדה שכר מבוטח 16%, בעצם לפנות לאותה חברת ביטוח שבה אתם מנהלים, או בית השקעות שבהם אתם מנהלים את קרן הפנסיה שלכם, ולבקש לשנות את יחס ההפקדה שכר מבוטח. אפשר בחלק מהחברות אפילו לשנות את זה ליחס של 10%, כלומר, על כל שקל שנפקיד נבטח 10 שקלים, ולא 6 שקלים כמו בברירת מחדל. ברוב החברות זה יחס של 1:8, כלומר 12.5%. כל 1,000 שקלים שנפקיד נבטח הכנסה של 8,000 שקלים. אז יש לכם אפשרות עם אותה הפקדה חודשית, לבטח שכר גבוה יותר, וזה משהו שצריך לקחת בחשבון גם, ולדאוג לעשות אותו, כי גם אם נניח אתם לא יכולים בסדר, לא מקסמתם את הטבת המס, ותזרימית לא מסתדר לכם, למרות שלדעתי, כן, אנחנו מדברים על 3,500 בחודש לעצמאים עם הכנסה גבוהה, אז לא נראה, כן. וכשחצי מזה מקבלים חזרה במס הכנסה, אז לא נראה לי שזה משהו שישבור בעל עסק.
כן, אבל הרבה עצמאים חושבים גם על קרן השתלמות, וגם פנסיה, וגם כל הביטוחים, כל הזה, הם עושים...
כן, אני רוצה... לדעתי קרן פנסיה...
5,000 שקל בחודש.
לדעתי קרן פנסיה צריכה להיות קודמת לקרן השתלמות, וגם בקרן השתלמות נניח... יותר משמעותית, תפקידו את 4.5% של ההוצאה המוכרת לפני שאתם ממהרים למקסם את התקרה של ה-20,000 שקלים, שזה מה שרוב העצמאים עושים, תמיד אתה רואה את זה לעצמאים, ישר ראשון בינואר מפקידים לקרן השתלמות, ופנסיה אולי בסוף השנה מפקידים לקרן הפנסיה, לפי משהו שהרואה חשבון
אני
אמר.
אני עשיתי הוראת קבע על שניהם, ותקשיב, זה יורד 5,000 שקל בחודש.
אבל אתה תקבל חלק במס הכנסה.
אבל זה נכון, יש כאלה שכירים שפותחים עוסק פטור בשביל להפקיד לקרן השתלמות, אבל בפנסיה הם לא נוגעים, לא מתעסקים, זה קטע.
כן.
כן, אני לא יודע אם הייתי פותח עסק במיוחד בשביל קרן השתלמות, ועם כל הדיווחים שצריך לעשות, אני לא יודע אם במיוחד הייתי עושה את זה בשביל קרן השתלמות, אבל אם באמת יש לכם איזשהו תחביב, אז לגמרי תפתחו את זה, ותנצלו גם את ההטבה של קרן השתלמות. זה עוד משהו שצריך להבין, הרבה פעמים אני לצערי מגיעים אליי עצמאים, שהם באים והפקידו סכום חד פעמי בסוף השנה, לפעמים רק את המינימום שהיה נדרש ושלא לקבל כנס, ולפעמים משהו שהרואה חשבון המליץ להם, אבל יש עניין גם של רצף ביטוחי, כלומר, אנחנו חווים בקרן הפנסיה, כמו שאתה עושה שואה מצוין, להפקיד באופן רציף, אחרת ייפגעו הכיסויים הביטוחים שלנו, כלומר, בשביל שנהיה מכוסים, ההפקדה חייבת להיות רציפה כל חודש וחודש.
כן.
אז לשים לב על זה, לעומת קרן השתלמות, שזה לא משנה, הפקדנו בהפקדה חד פעמית, הפקדנו במה שנקרא בהוראת קבע, בקרן פנסיה זה קריטי להפקיד ברמה החודשית.
תום, אני רוצה לגעת ככה בקטנה בביטוחים, כי זה עולם שלם. אתה מתעסק בביטוחים, או שאתה עובד עם סוכן...
אוקיי. אז יועץ פנסיוני, קודם כל, בוא נפרק את זה. כל מה שדיברנו עד עכשיו, כל המוצרים, מוצרי גמל, פנסיה, השתלמות, קופות גמל השקעה, אלו מוצרים שאני גם מייעץ לגמם, וגם אני מבצע את הפעולות עבור הלקוחות. כמובן, אני לא מקבל תגמול על זה, אלא מהלקוח, אבל אלו פעולות שאני מבצע בעצמי. לגבי ביטוחים, אני כן יכול לייעץ, כלומר, ביטוחי פרט, מה שנקרא ביטוחי חיים,
תאונות בריאות. תאונות אישיות, קטסטרופות.
כן, וכדומה. אני כן מייעץ לגביהם, לגבי איזה ביטוחים אני יכול להתעסק, אני יכול בביטוחים שנוגעים באופן ישיר למוצרים, למוצרי גמל, שזה בעצם אובדן כושר עבודה, וביטוח חיים זה משהו שאני יכול לצרף לקוחות, לגבי ביטוחי בריאות, בעבודה על זה, זה משהו מורכב, כי גם לרוב מה שאני עושה, רוב היועצים לא עושים, כלומר רוב היועצים הפנסיונים, יש אגב רק בערך 100 כאלו בארץ, מתעסקים רובם עם ייעוץ פרישה. אז זה משהו שכרגע אני בתהליך מול חברות הביטוח לעשות זה, כמובן אני לא עושה, לצורך העניין, אם אני ממליץ, נניח, אתה הגעת אליי, תמיר, וראיתי שאין לך אף כיסוי בתיק הביטוחי, ואני אומר לך, תמיר, לפחות תרכוש, כיסויים שיגנו עליך מקטסטרופות רפואיות, שהמובילים שבהם, זה אגב, היום בעקבות הרפורמה שהייתה באוקטובר, אנחנו מחויבים לרכוש אותם לפני שאנחנו נרכוש כיסויים אחרים, זה תרופות, כלומר, נניח, אדם... יש לו איזושהי מחלה שדורשת תרופה מאוד יקרה, והיא לא נמצאת בסל התרופות, זה מגן עלינו, כי הרי ההוצאה של עשרות אלפי שקלים,
למשל, מה? איזה מחלה?
אני לא יודע עכשיו להגיד לך את הרשימה של כל המחלות, אבל בגדול תרופות שהן לא בסל הבריאות, ואנחנו צריכים לתרופות יקרות, אז זה דבר ראשון. דבר שני, אם אדם צריך לקבל השתלת כבד, אז רשימות המתנה בארץ יכולות להיות גם כמה שנים טובות, בעצם מאפשר לו להיכנס לרשימות המתנה במדינות מערביות, כי אנחנו מדברים פה על סחר איברים בסין, אבל לקצר את רשימת ההמתנה וכיסוי של העלות בעצם.
כולל טיסה, כולל הכל.
כן, כל הדברים האלו, או ניתוחים בחול, כלומר אם יש איזושהי פרוצדורה מורכבת, שלצורך העניין, אין רופא שמתמחה בה בארץ, ואנחנו צריכים ללכת נניח לרופא בבית חולים פרטי בארצות הברית, אז כיסוי, כמו שאמרת, התסה של הניתוח שהיה שם בבית מלון, אלו מבחינתי קטסטרופות, שהרוב המוחלט של האנשים, אני לא מכיר את כולם, ואני לא, כן, כנראה אילון מסק לא צריך להחזיק את זה, אבל הרוב המוחלט של האנשים, כדאי מאוד מאוד שיחזיקו את זה, גם העלויות שלהן הן מאוד נמוכות, אז זה בדבר ראשון. אז לצורך העניין, אם אני המלצתי לך משהו כזה, אז אני מפנה אותך לסוכן ביטוח, שהוא יכול לצרף אותך לאותם מוצרים, ובעצם הוא ייתן לך את המענה השוטף, לא עלינו, שלא יקרה, באותם כיסויים של ביטוחי בריאות.
אוקיי, תן לנו עכשיו את שלושת הדברים, או ארבע, או כמה שמשפחה עכשיו, 1, 2, 3, צריכה לדאוג ולוודא.
מחר בבוקר.
בדיוק, בתחום הפנסיוני, ילדים, איך בדיוק, איך מתכננים את כל זה לטווח ארוך, כי ככל שאנחנו עולים בגיל, אז יש לנו יותר צפויות, יותר בעיות, הילדים צריכים כסף, זה
אוקיי, אז בוא ניקח את זה, אני אקח את זה שנייה צעד אחורה.
כן, באים לך אנשים,
דיברנו הרבה פה, היו כלומר הרבה פרקים עם מתכננים פיננסיים, כלומר מתכנן פיננסי, אתה שואה מגיע נניח לתמיר שהוא מתכנן פיננסי, ואומר לו, יש לי סכום ככה וככה, אני רוצה לבצע תוכנית, כמה להקצות לשוק ההון, כמה להקצות לנדלן, ומכאן והלאה אנחנו צריכים ליישם את ההמלצות, ואז לרמת המיקרו, אז לצורך העניין, אוקיי, שואם, אז אתה הקצת חלק לנדלן, נלך למלווה משקיעים של נדלן בישראל, חלק לנדלן בחול, נלך למלווה משקיעים של נדלן בחול, כמו תמיר. יש, צריך לעשות איזושהי אופטימיזציה בתיק הגמל שלך, בתיק הפנסיוני, ואז כאן נכנס העניין של בעל ראשון, שמגיע אותו אדם אליי, וצריך למטב אותו. אז קודם כל, מה שדיברנו קודם בהרחבה, לראות שבפנסיה אתם מבוטחים על השכר שלכם. משהו שמאוד קריטי, לראות הפקדות רציפות. גם אצל שכירים, זה שניקו לכם בתלוש השכר הפרשה לפנסיה, זה לא מספיק. קורה, היום זה כבר פחות מסיבות של, בעבר לצערי זה גם היה מענייני זדון, שמעסיקים לא הפקידו, היום זה פחות זדון, אלא לפעמים פשוט נניח שלומי אליות, או לא שייכו את ההפקדות כמו שצריך, לבדוק, להיכנס לאזור האישי באתר של חברת הביטוח, ולראות שיש לכם הפקדות רציפות לקרן הפנסיה, זה מאוד מאוד קריטי, בגלל מה שדיברנו של העניין של הרצף הביטוחי. גם לבדוק בקרן השתלמות, שם זה, בוא נגיד שזה פחות אקוטי, אבל לבדוק את הדברים האלה, לוודא אותם. אחר כך, לדעת איפה בכלל, אמרנו לבדוק באתר, הרבה אנשים בכלל אומרים, אני לא יודע איפה הפנסיה שלי, או לא יודע, דאגו לי במשהו במקום העבודה, לדעת איפה זה, להיות מודעים, כי אם אתם לא תדאגו לעצמכם, אף אחד לא ידאג לכם, גם תלכו לבעל ראשון, אתם תמיד חייבים להיות, גם אתם להבין ולדעת איפה הדברים שלכם. אז זה דבר ראשון, לדעת איפה זה, לדעת באיזה מסלול השקעה אתם, לראות שמסלול השקעה תואם ליעדים שלכם, כלומר, אם אני עכשיו בן 25 ורחוק מהפרישה, אם אני במסלול תלוי גיל, אז להבין שאני בחשיפה מנייתית נמוכה. אם זה לא מתאים לי ואני רוצה חשיפה מנייתית לגבוהה, לשנות את מסלול ההשקעה בהתאם. אם אני קרוב לפרישה ואני עדיין נשארתי באותו מסלול מנייתי משנת 25, להבין שאני קרוב לפרישה ואולי כדאי לי להפחית את רמת החשיפה המנייתית. דמי ניהול, לראות שדמי הניהול פתאום שלא הקפיצו לנו הרבה פעמים, לא יודע, הלכנו בעיקר כל מיני, היינו בצעירים שהיו בהפסקה בין עבודות, הלכו לטייל, הפנסיה הפכה ללא פעילה, דמי הניהול קפצו למקסימום, והם המשיכו להפקיד לאותה קרן פנסיה. דמי ניהול מקסימליים, אגב, 6% מהפקדה, 0.5% מצבירה. זה אפילו יותר יקר מביטוחי מנהלים לפעמים.
וואו.
אז צריך להבין את זה, לראות שדמי הניהול הם דמי ניהול סבירים. מה זה דמי ניהול סבירים? קודם כל, הכי טוב זה לעשות טלפונים לחברות השונות ולקבל הצעות מחיר, כי דמי ניהול סבירים לי זה לא דמי ניהול סבירים לשום, זה לא דמי ניהול סבירים לתמיר.
תלוי גם בצבירה.
נכון, תלוי בצבירה, בשכר גם. אז יש גם אגב בפנסיה לא, אבל בקרנות השתלמות גם מסלול ההשקעה יכול להשפיע על דמי הניהול. אז צריך לרוב מסלולים פסיביים יהיו קצת יותר זולים. אז צריך להבין. צריך להבין גם את זה, לראות שזה מתאים לנו, וגם בדוחות, אם תסתכלו בדוחות, אז כתוב לכם מה דמי הניהול הממוצעים שנגבו באותו מסלול. אז אם פתאום אתם רואים שדמי הניהול שלכם הרבה יותר גבוהים מהממוצע, אז זה אמור להדליק נורה אדומה, גם לבדוק את הדברים האלו. מבחינת ביטוחים, אז אמרנו, גם הביטוחים בקרן הפנסיה, לראות שאנחנו מבוטחים על השכר שלנו, והכיסוי גם הוא הכיסוי הזה של 75% לנכות, 100% לשארים, להקפיד על הדבר הזה, ואם זה לא ככה, אז לבדוק למה זה לא ככה. יש נגיד אצל גברים שהצטרפו בגיל מאוחר לקרן הפנסיה, יש פגיעה בכיסוי השארים, או שזה סתם כי פעם רציתם לחסוך כמה שקלים, והורדתם את גובה הכיסוי הביטוחי, באופן יזום, כי כברירת מחדל, זה היום בפנסיות החדשות, לפי התקנון האחיד מ-2018, זה הכיסוי שיש לנו, זה רק אם עשיתם איזשהו צעד אקטיבי, אז צריך להבין את זה, ואגב, בבחינת הביטוחים בקרן הפנסיה, משהו שמאוד חשוב להבין, זה שהביטוחים בקרן הפנסיה הם מאוד מאוד זולים, כי קרן הפנסיה, הביטוחים עובדים במנגנון של ערבות הדדית, כלומר, אנחנו מבטחים את שאר העמיתים, והם מבטחים אותנו. אין כאן איזה רווח שחברת הביטוח גוזרת. אז אל תנסו לחסוך שם. אם מחפשים לחסוך בביטוחים...
זה משהו מאוד מעניין אותו. חשוב.
כן, אל תיגעו בקרן הפנסיה. קרן הפנסיה זה ביטוחים זולים. אתם משלמים בדיוק את מה שנקרא את העלות הסטטיסטית של מקרה הביטוח.
את העלות עצמה.
כן, בלי איזשהו רווח שגוזרים עליכם. אז חבל לבוא ולנסות לחסוך פה בביטוחים בקרן הפנסיה. לראות מעבר לזה, כי אנחנו יודעים בסדר, יש לנו את הכיסויים של קופת חולים, כמו שדיברנו, תמיר הזכיר את העניין הזה של קטסטרופות. בסוף יש מקרים שנגענו בהם, התרופות, השתלות ניתוחים בחול, שמבחינתי, עוד פעם, תמיד יש איזה מקרה קיצון, אבל מבחינתי כנראה שכל אזרח כמעט בישראל כדאי שיהיה לו את הכיסויים האלו, וככל שאנחנו מצטרפים יותר מאוחר, יהיו יותר החרגות, כי אין מה לעשות, אצל כל אחד יש איזה משהו שקרה לו, ואז בעצם אנחנו עושים הצהרת בריאות, עכשיו חברת הביטוח, היא מבטחת דברים שהם לא קרו, לא דברים שקרו, אז לצורך העניין, אם מישהו חלילה חלה בסרטן, זה כבר...
טוב, זה כבר הוא לא...
זה כבר לא יחוסה לו, אם לא יקבלו אותו, אם יקבלו אותו בכלל, ואז יקבלו זה יהיה עם החרגות, או תוספת ביטוחית, אז לראות שאנחנו מחוסים על הכל, לבטח את הקטסטרופות הרפואיות, את הקטסטרופות הכלכליות האלו, אצל הורים.
כלכלי, רפואי.
כן, אצל הורים יכול להיות גם שצריך לרכוש איזשהו ביטוח חיים. אגב, מבחינת ביטוח חיים, הרבה אנשים ישר ממהרים לרכוש איזשהו ביטוח חיים מאוד מאוד, בסכום מאוד מנופח, כדי שיהיה את הזה. אז אתם יודעים, כל אחד שיבחר יבחר מה שהוא רוצה, אבל חבל לרכוש ביטוחים מנופחים, כי דיברנו על הביטוח שערים שיש לנו בקרן הפנסיה, גם אם אנחנו כבר צוללים לעניינים מורבידיים, גם קצבת אלמן אלמנה מביטוח לאומי, וגם העניין של סכום חד פעמי, לדעתי הוא פחות נכון, כי אתה יכול לעשות ביטוח שנקרא ביטוח הכנסה למשפחה. הרי אם היום משק הבית שלך, חלילה במקרה מוות, צריך מיליון שקלים, כנראה שבעוד 10 שנים הוא יצטרך פחות מיליון שקלים. החסכונות גדלו, הילדים גדלו, אז אפשר להגיד, נניח, במקרה של מוות, אני רוצה שמעבר לקצבאות שערים וזה, המשפחה תקבל, המוטבים יקבלו עוד 5,000 שקלים, ולבטח בעצם ביטוח שהולך וסכום הביטוח הולך ופוחת כמו משכנתא.
כן, קצבאות פרמיה.
כן. בעצם, נכון, ואז אנחנו בעצם, אנחנו מקסים בצורה הרבה יותר נכונה, ומשלמים לאורך השנים פרמיות הרבה יותר נמוכות. אז כדאי גם לשקול את העניין הזה. לראות שאנחנו מחוסים על הקטסטרופות הכלכליות, מבחינת התיק הביטוחי, לראות שמסולי ההשקעה ודמי הניהול הם תואמים לצרכים שלנו, ומסולי ההשקעה ודמי הניהול הם מה שנקרא עם הלימה לשוק, כלומר לא משהו שמנותק שהקפיצו לנו, איזה דמי ניהול שלא שמנו לב, או דברים כאלו. וזהו, ושיהיה לנו בעצם תיק שמתאים לצרכים שלנו. מבחינת טווח ההשקעה, מבחינת סיבולת התנודתיות, כל מה שדיברנו לפני כן.
טוב, מבחינת חסכונות לילדים, עולות הרבה שאלות בקהילה על חוץ מחיסכון לכל ילד, שזה המדינה נותנת ואפשר להכפיל.
נכון.
קודם כל, תיגע קצת בקטנה בחיסכון לכל ילד, ואיזה פתרונות חיסכון יש חוץ מהחסכון?
אוקיי, מצוין. אז חיסכון לכל ילד, בעצם היום זה כבר הגיע ל-57 שקלים, לנו יש אפשרות להכפיל, יכול ללכת לשני מסלולים, או לפיקדון בבנק, או לקופת גמל, בעצם החיסכון לכל ילד זה כמו גמל להשקעה,
שכאן... ואין דמי ניהול פה.
נכון, זהו, אין דמי ניהול, יש הוצאות, אבל יש הוצאות ניהול, כלומר את זה עדיין אנחנו סופגים, המדינה סופגת את דמי הניהול, מה שנקרא, לצורך העניין, אתה הולך עכשיו פותח גמל להשקעה, נשלם דמי ניהול של 0.7, אז פה אתה לא תשלם דמי ניהול.
הוצאות ניהול השקעות, בסדר, זה
נכון, כבר... הוצאות ניהול השקעות יש בכל מקום, אבל צריך להבין שאת זה עדיין אנחנו סופגים, בעצם עכשיו יש בעצם מסלולים בסיכון נמוך, סיכון בינוני, סיכון גבוה, והמסלולים שריע והלכה, בעצם מסלולים לאנשים שתואמים את האמונות הדתיות שלהם, מסלול כשר ומסלול לאנשים מוסלמים אדוקים, שיש גם את האפשרות הזו, אז א', אני חושב שכן צריך לשאוף למסלול מנייתי אצל הילדים, כי בסוף אנחנו מדברים על עניין של למשוך את זה או ל-18 שנה שחבל. אי אפשר, אבל
אני יודע שאי אפשר.
מה?
אי אפשר בכלל לגעת בכסף הזה.
אפשר במקרים נדירים לגעת בכסף לפני 18 שנה, עוד במקרה מסכנות וכדומה, אבל מאוד מאוד קשה. ולא כדאי גם למשוך בגיל 18, כי אם נמשיך את זה עד לגיל 21, נקבל עוד איזה מענק קטן מהמדינה.
מה זה מסכנות? נגיד חלילה, ההורים
מסכנות. מקרים של נכות ובעיות של הכנסות מאוד נמוכות, ובאמת זה כספים שהמדינה לא רוצה, מקרה קיצון, המדינה לא רוצה שניגע בזה, כי גם המטרה של זה היא חיסכון לילדים ולא חיסכון להורים.
זה ממוסה?
אז זה ממוסה במס רווחי הון, עד גיל 21 למעשה לא נשלם דמי ניהול, לאחר מכן מי שרוצה להמשיך זה פשוט קופת גמל להשקעה, ודמי ניהול יחסית נמוכים לשוק, 0.23.
רגע, אפשר להמיר את זה לגמל להשקעה אחרי זה?
אחר כך זה הופך לגמל להשקעה, שאי אפשר, אי אפשר להפקיד בעצם הפקדות נוספות, ואתה יודע, לכל אחד לשיקולו, אם לקחת את זה...
אז אם הם משאירים את זה עד הפנסיה, יש להם קצבה...
כן, אבל בוא נזכור שההפקדות נפסקות, אנחנו לא מדברים פה על סכומים אסטרונומיים.
אז יצבור, אם הם במסלול מניות, מהרגע שילד נולד, רגע, בוא נפרוט את זה בעצם, מה זה שווה? מהן נולד, הגיע לגיל 21,
ואם הכפילו, אז זה 100 שקלים
בחודש. 40 אלף שקל, 50 אלף שקל, יצטבר לו.
כן, הוא יכול להפוך את זה לקצבה.
50 אלף שקל, רץ איתו עד גיל 67.
בלי הפקדות.
יש לו עוד 500,000 שקל, כן? יותר?
50 אלף ל-30 שנה, ל-40 שנה, כל 7 שנים מכפיל את עצמו. נניח 7-8 שנים מכפיל את עצמו. כן, אפשר להגיע לשם לסכומים לא קטנים, אבל גם צריך לזכור שעוד 40 שנה, 500,000 שקלים, לא עשית חישוב, אבל
500,000 שקלים. יש לו עוד 500,000 שקל, כאילו אפשר לא לגעת. עכשיו יגידו, מה? חייבים את הכסף? בואו, הרבה אנשים חיים ברמת חיים מאוד מאוד גבוהה. תשאירו את זה, עוד...
זהו, זו אפשרות,
אבל... או קרן חירום שכל הזמן נמצאת שם.
זו אפשרות, הרבה פעמים פשוט צעירים, הם צריכים ללימודים, רוצים לטיול, ואז קורה שהם...
כן, עכשיו יש להם קרן חירום שרצתם כל החיים.
בואו נגיד גם את האמת, רוב מי שעכשיו הגיע לשלב הזה של החיסכון לכל ילד, אין לו שם חיסכונות גדולות, כי זה הרי תוכנית שקיימת כמה שנים בודדות, כלומר...
7-8 שנים.
מ-2016, אם אני לא טועה.
כן.
אז אין בעצם...
כן, אנחנו מדברים עכשיו להורים.
מי שהורים של ילד שרק עכשיו נולד, כן.
מה, כאילו, בדיוק, מה צריך ל...
אז קודם כל, מה שחשוב זה, מבחינתי, זה לא לקחת את זה לפיקדון בבנק, כי חבל, חבל.
זה... חד משמעית לא.
ואז גם יש לכם את האפשרות, מי שרוצה להכפיל את הסכום, בעצם מכיסכם להכפיל את הסכום, ו...
שגם כדאי, כי קיבלתם בו עליו הטבה של דמי ניהול,
נכון, אתה מקבל הטבה של דמי ניהול, ויש הרבה אנשים שפסיכולוגית נוח להם לצבוע את הכספים על שם הילדים, כלומר, לא לחסוך הכל אצלם, מבחינת כספים מעבר לזה. אז כספים מעבר לזה, כמו שדיברנו, זה עניין של כמה שליטה אנחנו רוצים על המוצרים שלנו. אפשר מעבר לזה קופת גמל להשקעה, או על שם הילד, או על שמנו.
אפשר כבר מכל גיל להפקיד לגמל להשקעה על שם תעודת זהות של הילד?
גמל להשקעה, אפשר מכל גיל, עד התקרה, 79,000 שקלים, אפשר על הילד. החיסרון של זה על שם הילד, קודם כל אצל זוגות גרושים, זה יש עניין שצריך את החתימה של שני בני הזוג, ואצל זוגות גרושים זה יכול ליצור בעיות. החיסרון השני, מבחינת חלק מההורים, זה שבגיל 18, בעצם הקופה על שמו, הוא יכול לעשות עם זה מה שבא לו, אז חלק מההורים מעדיפים שזה יהיה על שמם, למרות העניין הזה של האירוע מס, אם הם רוצים להעביר את זה לילדים, אז גמל ההשקעה יכולה להיות אופציה טובה. אופציה שנייה זה
תיק מסחר
עצמאי על שמנו, ובעצם כשהילד מגיע לגיל 18 או לגיל 21 או גיל 30 או מתי שאתם לא רוצים להעביר לו את הכסף, בעצם להעביר את זה, את ניירות הערך על שמו, ובעצם העברה לקרוב משפחה מדרגה ראשונה,
פטורה ממס?
היא ללא אירוע מס. כלומר, כן יהיה מס כשהוא יפדה את הכספים, אבל העברה בין התיקים היא בעצם ללא אירוע מס, וזה איזשהו יתרון שיש על גמל להשקעה. אז כל אחד מה שמתאים לו, אבל אלו שני מוצרים שאני חושב שיכולים מאוד להתאים להורים שרוצים לחסוך לילדים שלהם לעתיד.
טוב, תום שטוקלמן, סגרנו פה את כל הנקודות הכי קריטיות מהילדים ועד כל הנקודות החשובות בפנסיה בשביל להגדיל את קצבת הפנסיה של אנשים, והערת בדיוק איפה הנקודות הקריטיות, איפה האנשים עושים את הטעויות הכי גדולות.
כן. עכשיו, אם אפשר לגעת בעוד איזה משהו קטן, כן. בקרן הפנסיה, חבר'ה שמשתחררים, אתם משתחררים, מגיעים למקום העבודה הראשון. על פי חוק, אם הגעתם ללא קרן פנסיה פעילה, המעסיק צריך להפקיד לכם רק אחרי חצי שנה, ולא רטרואקטיבית, כלומר מכאן והלאה. אבל אם הגעתם עם קרן פנסיה פעילה, הוא צריך להפקיד לכם אחרי 3 חודשים רטרואקטיבית. מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו יכולים לפתוח קרן פנסיה, להפקיד אפילו סכום קטן של 50 שקלים, לפני שנה, איך שאנחנו משתחרים, או קצת לפני שאנחנו משתחרים, להפקיד הפקדה חודשית קטנה, ובעצם נגיע בעצם לאותו מעסיק עם קרן פנסיה פעילה, ואז על 6 החודשים הראשונים נקבל הפקדות מעסיק, סתם לעשות חשבון. קיבלנו על שכר של 8,000 שקל, לפי המינימום שהמעסיק מחויב בחוק, עוד 6,000 שקלים שנכנסו מהכיס של המעסיק לקופה שלנו, לחיסכון שלנו לפנסיה. אמרנו, עם אפקט הריבית דריבית, עם כל החישובים שעשית שם, אז בסדר, 6,000 שקלים, אבל אנחנו רצים פה עכשיו ל-40 ומשהו שנים, אז חבל לוותר על זה. כלומר, זו פעולה כזאת קטנה שאנחנו עושים.
או שאם לכם את הכסף, בקשו מההורים, ההורים יפקידו.
כן, אנחנו מדברים על 50 שקלים אפילו, תפקידו, רק בשביל לפתוח את הקופה.
וה-50 שקלים האלה יושב לכם אלפי שקלים מהמעסיק, מה שאתה אומר.
נכון, עוד, אמרנו בשכר של 8,000 שקלים, עוד 6,000 על 6 חודשים האלה, לכל הפחות.
שווה, שווה, אני לא הכרתי את זה, ואת פה חתיכת פיצוח.
כן. סתם איזה טריק קטן, אבל אתה יודע, יכול להוסיף עוד כמה שקלים לקופה שלנו, למה לא?
בטח. טוב, תום שטוקלמן, יועץ פנסיוני בלתי תלוי ומנהל בקהילה ציפור פיננסית. תודה רבה לך על הפרק הזה.
תודה לכם. רצית להקדיש את הפרק לחבר.
כן.
נכון. אז בשביעי באוקטובר, כל אחד והסיפור שלו, קפצנו למילואים, לשירות בגזרת עזה, ולצערנו במהלך הלחימה חברי לפלוגה גיל דניאל זיכרונו לברכה נהרג ברביעי בדצמבר במהלך הלחימה ברצועת עזה. אז רציתי ככה להקדיש את הפרק לזכרו, ובאמת היה בן אדם מדהים, תכנן להתחיל את לימודי הדוקטורט שלו בדיוק קצת לפני הנפילה, גם באחת ההפוגות שיצאנו הביתה הציע נישואין לקורל, בעצם התארס מעט לפני הנפילה. באמת היה קודם כל בן אדם מדהים וערכי וחכם ומצחיק, וזהו, רציתי להקדיש לו את הפינה הקטנה הזאת, שאנשים קצת ישמעו עליו עוד איזה מקום להזכיר אותו.
יהי זכרו ברוך.
גיל דניאלס, יהי זכרו ברוך, הפרק מוקדש לזכרו, ותשתפו את הפרק הזה עם כל אחד שהוא בגיל העבודה, בוא נגיד ככה.
כן.
כן, כל מי שבגיל העבודה וגם עם הילדים שלכם, חיילים משוחררים, פרק שהוא רלוונטי לכולם, ממש מדריך לפנסיה.
כן, תודה רבה לכם, היה ממש כיף.
אז תמיר שרון, מנהל בקהילת ציפור פיננסית ומלווה משקיעים מארצות הברית.
תודה, שרון.
תודה רבה לך, תודה רבה לסחבק, תודה רבה לקפטן אינבסט, נותן את החסות שלנו.
תעקבו אחרינו בכל המקומות, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, ביוטיוב, בטיק טוק.
ותדרגו 5 כוכבים.
ותדרגו.
הדירוגים.
ואם יש לכם שאלות לטום, תרגישו
בנוח. יכולים גם לפנות בקהילה, תעלו שאלות, אנחנו משתדלים, גם אני, גם שאר המנהלים בקהילה, אנחנו משתדלים לעלות, ואם עלו שאלות, אז מוזמנים לעלות אותן בקהילה.
תציקו להם.
יאללה, תודה.
להתראות. ביי, ונתראה בפרק הבא.
ביי.
היי חברים, הגעתם עד לכאן? זה אומר שאתם בקטע של השקעות. חושבים על דירה ראשונה להשקעה? אני מזמין אתכם להזין לפודקאסט שלנו, פשוט נדלן. שם אנחנו מפשטים את עולם הנדלן עם מיטב המומחים בתחום. האזנה נעימה.
אם הכסף שלכם שווה בעיניכם משהו, אז כדאי לכם להזין לפודקאסט מפצחים השקעות עם העומד בראש בית ההשקעות הורייזן, איתי ליפקוביץ', שייתן לכם את כל התובנות העמוקות, את כל הניסיון רב השנים שלו בהשקעות, איפה לשים את הכסף ובמיוחד איפה לא לשים את הכסף. מפצחים השקעות בכל פלטפורמות הפודקאסטים, נתראה שם.